ושבת שלום לכל מאזיני תאגיד השידור. אנחנו כאן בפרטו המודיעין ומביאים לכם את השידור השבועי על עיתונים מן העולם, ענייני חברה, מדע וכן הלאה. אין הרבה דברים שאפשר להוסיף עליהם, למעט להתחיל לספר על מה שקורה בעיתונים עצמם. אנחנו שניים, שלושה באולפן, בעצם שתיים ואחד. יש לנו את נתבת השידור והיא קרן בר, ויש לנו את המפיקה והיא הילד גלילי. גלילי, אני אומר, דוד, איך הגעתי לגלילי? אני לא יודע, אבל הכל מתערבל. בואו נסדר את זה עם ה-Wired UK. איתו אנחנו נפתח. זהו ירחון והוא מאוד מעניין, ואני אתחיל, אני שיניתי את סדר העניינים, הניו יורק טיימס יופיע לקראת הסוף, נראה. אז ה-Wired UK מספר לנו דבר כזה, בפברואר של השנה שעברה, נותרו מסעדות KFC, KFC זה Kentucky Fried Chicken, תרנגולות צלויות, אני יודע, עם בשיטה מיוחדת, אני חושב שיש גם בארץ כמה כאלה, והן טעימות מאוד, אבל זה קורה בבריטניה. המסעדות של KFC, ויש שם עשרות רבות של מסעדות במדינה, נותרו בלי עופות. תארו לעצמכם, הם מוכרים עופות צלויים, אבל אין עופות. אין עופות. מחסן ההפצה המרכזי בבריטניה, אחד ויחיד שהיה להם, היה ממוקד על ציר תנועה ראשי, והוא סבל משרשרת נדירה ביותר של תאונות דרכים, ואי אפשר היה לעבור אותם. אי אפשר היה לשנע את העופות למרחבי המדינה. אנשים כעסו, אחדים אפילו צלצלו למשטרה להתלונן. מה זה, אין להם את העוף הצלוי של הבוקר. היה בלגן היום. כל זה יהיה כעין וכאפס אם בריטניה תצא מן האיחוד האירופי ב-29 במרס בלי הסכם, אומר המאמר. רשתות כמו מרק אנד ספנסר וסלסברי כבר מצטיידות בעודפי חומרים לסנדוויצ'ים, למשל. בריטניה היא ממלכה של סנדוויצ'ים, שם יש לכם כל הגדלים, כל הסוגים, במחירים יותר מסבירים ועוד. אבל כמה זמן? כמה זמן הם יוכלו להחזיק מעמד? מזהיר ג'יימס אומלי, בעל המאמר. עומד להתרחש בבריטניה אסון היום ונורא, הוא מנבא. אז טוב, אנחנו מקווים קודם כל שלא יהיה אסון, והדבר שני, אולי לא אותה תקופה, לא כדאי להגיע לבריטניה, אלא קצת יותר מאוחר. סיפור אחר, בתוך 80 שנה, 36% מהקרחונים בהודו קוש ובהימלאיה ייעלמו בשל שינויי האקלים. אפילו אם נשמור את רמת ההתחממות למעלה וחצי, מעל הרמה הטרום תעשייתית. העידן התעשייתי מתחיל נגיד ב-1800 או 50 שנה יותר מאוחר, משהו כזה. ואנחנו מדברים על עלייה ממוצעת, שזה המון, המון. אבל אפילו אם נשמור על מעלה וחצי, זה יבוא, לא יעזור שום דבר. עכשיו כבר מאוחר מדי. באזור המדובר שלנו חיים כיום 250 מיליון בני אדם. זה לא מעט. קרחוני ההימלאיה אוחזים בשליש הקרח על פני כדור הארץ. אחרי הקוטב הצפוני והקוטב הדרומי. זאת אומרת, הסדר הוא הקוטב הצפוני, הקוטב הדרומי וההימלאיה. כבר היום רואים עלייה מסוכנת בנהרות ובנחלים בימי האביב. שאז השמש מכה ביתר חוזקה והקרח נמס ונמס. סיפור אחר, הוא נשמע מוזר אבל הוא הגיוני לגמרי. הנציבות האירופית הוציאה הוראת ביטול למכירת השעון החכם אנוקס. הוא נקרא אנוקס for kids או סייף קיד או whatever. אנוקס אקס סייף קיד, זה השם שלו. הוא מאפשר להורים לעקוב אחר תנועת הילדים, ולילדים לקרוא להורים בלחיצת כפתור. לא צריך להיות מומחה גדול, אתה לוחץ על הכפתור ואתה עם ה... אז מה הסיבה שהנציבות האירופית באה ואומרת, אי אפשר למכור את השעון הזה, אסור. מפני שאין בשעון מערכת הצפנה. והוא פתוח, כמו שהוא פתוח לאמא וכמו שהוא פתוח לאבא, הוא פתוח לכל סוטה מין וזב ריר וחולרה ופדופיל שיכולים לעקוב אחרי הילד ויכולים ללכוד אותו באופן הזה. הייתם מאמינים? אז עכשיו יש הצדקה, מדוע הם ביטלו? בואו נעבור לניו סיינטיסט. האדם הנאנדרטלי העדיף מערות מעט גבוהות מהסביבה והפך אותן, טוב, אני כאן נתקל בבעיות של תרגום, מהאוס להום. אני אנסה להסביר, את ההבדל. וכך היה גבו מוגן על ידי הסלע, ומבטו הקיף את הסביבה. זה דומה לחתולים, הקטנים והגדולים, הם תמיד מעדיפים מקומות גבוהים כדי שיוכלו לראות את הסביבה. וכך נהג האדם הנאנדרטלי. המעבר ממקום מגורים זמני, מה שאולי נקרא לזה האוס, למקום קבוע שאתה הופך אותו למקום המגורים, הרכוש הפרטי שלך זה הום, זה הבית שלי, אני מגן עליו, החל בעידן המערות על ידי האדם הנאנדרטלי, לא על ידי ההומו ספיאנס. ההומו ספיאנס זה אנחנו, לא אנחנו התחלנו, הם התחילו, שהפך את המערות לבית, למור, לכתובת קבועה, ועל המערה הזאת הוא שמר, הוא טיפח אותה, הוא סידר אותה מסביב, ולכל הדברים האלה יש הוכחות ארכיאולוגיות. זהו, לאחר עשרות שנים של אכזבות, ייתכן, שימו לב למילה ייתכן, אל תתחילו מיד לשלוח מכתבים ולחשוב שהבעיה נפטרה. ייתכן שאנו על סף גילוי הסיבות למחלת האלצהיימר. כך כותבת החוקרת דבורה מקנזי בעיתון. אנחנו עם ה-New Scientist עדיין. מצטברות הלוכחות כי המחלה נגרמת על ידי חיידק המתפתח בחניכיים. ככל שאוכלוסיות מזדקנות, הן נופלות קורבן לדמנטיה. דמנטיה זה סוג של שכחה. אני מכיר למשל את קרן שנים, ואני צריך להגיד יחד עם... עם מי? אני לא יודע. קרן בר, בסדר, קרן בר. זה פתאום פרח לי. לפני 10 שנים זה לא היה קורה לי, היום זה כן קורה לי, כי אני לא הולך ונעשה צעיר יותר. זה חלק מתהליך שנקרא דמנטיה, והוא מקובל כתהליך נורמלי. אנחנו קודם כל נופלים קורבן לזכירת שמות, אנחנו שוכחים אותם, ואחר כך זה מתקדם. אבל אתם יודעים, דמנטיה היום היא סיבת המוות החמישית בגובהה בעולם. בעולם כולו. והמצב הזה של שכחה ואובדן קוגניטיביות, זאת אומרת אובדן קוגנישן, זה זהות, הכרתיות של הסביבה, נמשך בערך עשור, עד בו המוות הגואל, פחות או יותר. קורבנות האלצהיימר, ואלצהיימר זה לא דמנטיה, בואו נדע לשים הבדל בין השניים, אבל קורבנות האלצהיימר מהווים 70% מהקבוצה הזאת. בדרך כלל מצטברים במוחם שני סוגים של פרוטאינים, של חלבונים. אחד הוא אמילויד והשני הוא טאו. ואלה הסימנים הפיזיים הראשונים של המחלה. אגב, מחלת האלצהיימר אפילו היום אין שום דרך לזהות אותה, אלא אחרי המוות כשחותכים את הראש, פותחים את המוח ורואים את המשטחים הדביקים הצהבבים האלה, של האמילויד והטאו, הפיתולים של תאי העצב של הטאו, רק השיטה הזאת. מאז 1984 סבורים המדענים כי המצב נגרם בשל היעדר שליטה בפרוטאינים בחלבונים האלה, והם אלה שיוצרים את המשטחים הדביקים במוח. מרכז הטיפול בחולי אלצהיימר היה לפיכך בפיתוח תרופות שיהרסו או שיעצרו את התפתחות החלבון אמילויד, או טאו. הגישה לא עבדה. זה פשוט לא עבד. ארצות הברית בשנת 2018 לבדה השקיע רק בנושא הזה $1.9 מיליארד. שום דבר לא עזור. כלום. כלום. ללא הועיל. ולכך נוספה העובדה כי אנשים אחדים בשנות ה-90 לחייהם נהנו מזיכרון יוצא דופן. ואחרי שהלכו לעולמם ופתחו את הראש, ראו שהמשטחים האלה של האמילויד קיימים גם אצלם. ובכל זאת הם תפקדו נפלא. עכשיו הדברים האלה חוקרים במכון הטכנולוגי של סידני באוסטרליה, הודו לבסוף כי זו אינה סיבת האלצהיימר. עכשיו חזרנו לחיידקים. סבורים היום כי הם החיידקים מגיעים לשם, הם לא גורמים לאלצהיימר, אבל הם מביאים ליצירת המשטחים שגורמים לאלצהיימר, אם אתם מבינים את ההבדל. היום כבר יודעים את סדר הדברים הנכון. במילים אחרות, תפקיד האמילויד הוא להגן מפני החיידקים. מי שגורם את הנזק למוח הוא האמילויד והטאו, אבל הוא נגרם בשל החיידקים. עכשיו המחקר מתרכז בחיידק. החיידק הזה קרוי פורפירומנוס גינגיאליס. שם מסובך כזה, אבל מה זה משנה? מה זה משנה? והוא החיידק העיקרי המעורב במחלות חניכיים. זה מגיע מהשיניים. אתם מבינים כמה זה חשוב פעמיים ביום לצחצח שיניים? אתם מבינים כמה זה חשוב? זה לא רק הריח הרע מהפה. זה גם הריח הרע מהמוח. יש לזה קשר. החיידק הזה חודר לחלקי מוח שונים וגורם לדלקות. במילים אחרות, כעת המאבק מרוכז בחיידק. סיפור אחר לגמרי. מחקר מעלה כי מוחן של נשים צעיר יותר ממוח גברים באותו גיל. אין מה לעשות. אז בחור ובחורה צעירים מתחתנים, הם מגיעים בבריאות טובה לגיל 80, הוא הופך לאברבוטל, היא מנהלת לו את החיים, ואנחנו רואים את זה בעינינו יום-יום, כשהוא עוד לא הלך לעולמו, ואין איזה משרתת סינית, אלא האישה נמצאת בסביבה, אז היא מחזיקה אותו. זהו. סיפור אחר, Scientific American, המחסור מחמיר והולך במים, פוגע באוכלוסיות על פני כדור הארץ, ובהן למשל, המזרח התיכון, אוסטרליה, קליפורניה, סין, בכל המקומות האלה פונים לאוקיינוסים ולימים להתפלת מים. ואולם העודף הנותר לאחר סינון המים, הבריין, הוא ריכוז של מלח וחומרים כימיים, והוא מושלח חזרה לים. או שקודחים חורים באדמה ותומנים אותו עמוק עמוק בפנים, או שמפזרים אותו על פני האדמה, כל הדברים האלה גורמים לנזקים סביבתיים קשים ביותר. הכמות כל כך גדולה, עד שהיא יכולה לחסות את כל מדינת פלורידה במלח בגובה 30 סנטימטר כל שנה. אני מדבר על הדיסלינציה, על התפלת מים בכל העולם כמובן. ההתפלה העיקרית, 69%, היא בשיטת האוסמוזה ההפוכה. והיא יוצרת בממוצע על כל 100 ליטר מי ים, תקשיבו טוב, בואו ניקח למשל את הים התיכון שלנו. על כל 100 ליטר מי ים, 42%, או במקרה הזה 42 ליטר מים לשתייה, ו-58 ליטר, או 58% בריין. תבינו מה שקורה. מדובר אם כך בכמויות מפלצתיות, שאם היה נמצא להן שימוש, זו הייתה מהפכה עצומה. אבל כרגע לא יודעים מה לעשות איתם. אז מחזירים אותם לים. ואם ניקח למשל את הים התיכון, אם כל ארצות הים התיכון יאלצו להגיע להתפלת מים, וכולם ישפחו את הבריין בחזרה לים התיכון, הוא לא גדול. מהו הים התיכון שלנו? זה שלולית קטנה, 2,200,000 קילומטר מרובע, כגודלה של ערב הסעודית. זה גדול בשביל מדינה, אבל זה לא גדול בשביל ים. מה יהיה על הים התיכון? שאלה טובה, בינתיים צריך לשתות. הדרך הטובה ביותר, אני כאן בנושא אחר, הדרך הטובה ביותר לפרוס פאנלים סולריים לייצור חשמל היא על פני המים. לא על פני כל מים, מפני שמה אתה תניח פאנלים סולריים על אחד האוקיינוסים קרוב לחוף ויבוא צונמי וירסק את כל הפאנלים. אבל יפן וסין רצות קדימה עם הרעיון, ארצות הברית בפיגור. הפאנלים נמצאים על פונטונים. פונטונים אלה מעין סירות שמנצלים אותן כדי ליצור גשר זמני או משהו כזה. על בריכות, מאגרים, תעלות. אם זה מאגר, זה בכלל אפשר לעשות על מאגרי מים, אפילו בישראל. משטחים של פאנלים סולריים, וזה, אני מעריך, אני לא יודע, זה לא כתוב במאמר, זה מקטין את העידוי, כי זה לא חשוף לגמרי לשמש, אז אולי זה פעמיים טוב. בואו נמשיך הלאה. American Scientific, Scientific American, אם תרצו. שימוש בלייזר על אווירונים מנמיכי טוס עוזר לארכיאולוגים למפות ערים ואזורי מגורים אחרים של האדם בטכנולוגיה שעד כה הייתה מעבר להישג ידינו. וכך גם לחשב את מספר האנשים שחיו באזורים הנבדקים. הסיפור הוא כזה, האירופאים שהגיעו לאמריקות, שאני אומר אמריקות, אני מתכוון אמריקה הצפונית, קנדה, מזו אמריקה האמצעית, אתם יודעים, היספניולה, המקום שאליו מגיע קולומבוס, לראשונה כשהוא חושב שהוא גילה דרך קצרה להודו, ואמריקה הדרומית, האירופאים שהגיעו לאמריקות תמיד הופתעו מגודלן של הערים שהיו שם. ערים, אני מתכוון, העיר, עיר. מנקודת המבט של חוקרים היום, ב-2019, חבל מאוד, צר מאוד, שהאירופאים הראשונים לא טרחו לקדם מחקר שיעסוק בדברים האלה. הם רצו להעביר את הצלב באמריקות, והצליחו בכך במידה רבה ביותר. אבל הדברים האלה של כמה אוכלוסין מקוריים היו באמריקות, לא עניין אותם. פשוט לא עניין אותם. עד היום ארכיאולוגים נאבקים לנחש מספרים ותפוצות בני אדם באמריקות לפני קולומבוס. לדוגמה, חלקים מסוימים בחצי האי יוקטן מראים כי תרבות המאיה העתיקה השקיעה מאמצים גדולים להפוך את אזורי הביצות, שם היו אזורי ביצות, ראויים לגידול תירס, הוא מגיע מאמריקה, דלעת ואבוקדו. הגילוי הזה, בתורו, מתחיל לעזור לחוקרים להבין איך הייתה ההתיישבות החקלאית באזור, והיא מצביעה גם על יכולת הידרולוגית גבוהה מאוד, גם על יכולת הנדסית גבוהה מאוד, וכמובן יכולת ארגונית. שתמכה במרכזים עירוניים של עשרות אלפי בני אדם במרחקים של עשרות קילומטרים מאזורי הגידול החקלאי. עכשיו תקשיבו לזה, על פי הערכות בשנת 1500, הלו קולומבוס מגיע לאמריקה ב-1492, השנה שבה גירשו את היהודים מספרד, דרך אגב. אז בשנת 1500, 8 שנים יותר מאוחר, פחות או יותר, מעריכים שמקסיקו הייתה אימפריה של 25 מיליון בני אדם. ויש ארכיאולוגים שמוכנים להרחיק את זה גם ל-40 מיליון. אבל בתוך 100 שנה מבנו האירופאי לשם, אוכלוסיית מקסיקו ירדה ל-700 אלף. אתם יכולים לתאר לעצמכם אסון כזה? ממה הם מתו? הם מתו מהמחלות הרגילות שתוקפות אותנו, שפעת למשל. אז למה הם מתו משפעת ואנחנו לא? קודם כל אנחנו כן מתים משפעת, והרבה. אבל שם הם הרגו אנשים כמו זבובים, מפני שהשפעת לא הייתה ידועה באמריקות. והמערכת החיסונית של האנשים שם לא הייתה מסוגלת להתמודד עם הווירוס. זה דוגמה אחת, אבל הייתה גם חצבת ואדמת וכל מיני חולרות אחרות שהביאו מאירופה ומהעולם הישן. וזה מה שגרם למוות העצום הזה. לא הייתה שם השמדת עם, הייתה השמדת עם ביולוגית, אבל לא השמדת עם מכוונת, כך אומרים חלק מהחוקרים. בואו נעבור ל-MIT Technology Review. זה שיפור מאוד יפה. אריג חדש בא לעולם. זהו אריג שיקרר אותך או אותך אוטומטית ברגע שיהיה לנו חם ונתחיל להזיע. והוא פותח על ידי צוות מדענים מאוניברסיטת מרילנד. האריג מניח לקרינה האינפרה אדומה שהיא בשבילנו חום, כמובן. היא מניחה לקרינה הזאת לעבור דרך סיבי האריג, להסתלק ולקרר אותנו. אבל כשקר לנו, הסיבים מתכווצים כדי למנוע בריחת חום. האריג נטווה מסיבים סינתטיים שפותחו במיוחד. אחד קולט מים והשני דוחה אותם. האריג הזה מצופה בננו צינורות של פחמן. כעת תנועות האריג להברחת חום או שימור חום תלויה בטמפרטורה של הגוף וכמובן במזג האוויר. אתה יוצא עם אותה חולצה ובחוץ קר, לא יהיה לך קר. אתה יוצא ביום חמסין, זה בדיוק הפוך. זה הסיפור. עכשיו אנחנו כבר מתקרבים למחצית, יש לנו עוד ידיעה קטנה מתוך ה-MIT Technology, תעשיית המכוניות החשמליות בסין, היום, אני מדבר על פברואר 2019, מתקדמת הרבה יותר מזו של ארצות הברית, יפן או אירופה. וזאת במדינה שעד לאחרונה, ויש כאלה שיגידו שגם היום, היא מייצרת מכוניות לא טובות. אבל כשזה מגיע למכוניות חשמליות, הם רצים קדימה במהירות עצומה, ומשתמשים בכל החומרים האקזוטיים שבאים בחשבון. עכשיו אני אפנה לקרן בר, הנה אתם רואים, אני עדיין זוכר את שמה, לא נשכחה ממני, ואני אבקש ממנה, נראה עם תאות, להשמיע לנו איזה מוזיקה. אני ביקשתי מחברנו, יגאל בוטון, להביא משהו מימים רחוקים, נראה אם הוא עשה את זה. אז בואו ונשמע, אנחנו ברשת ב', אנחנו בתוכנית השבת, עיתונים מן העולם, מיד נחזור, היו עמנו.
When they begin the begin, it brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars. Down by the shore, an orchestra's playing. Even the palms seem to be swaying when they begin the begin. To live it again is past all endeavor, except when the tune clutches my heart. And there we are, swearing to love forever, and promising never, never to part. What moments divine, what rapture serene, till clouds came along to disperse the joys we have tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. So don't let them begin the begin. Let the love that was once a fire remain an ember. Let it sleep like the dead desire I only remember. when they begin the beginning. Oh yes, let them begin the beginning. Make them play till the stars that were there before return above you. Till you whisper to me once more, darling, I love you. And we suddenly know what heaven we're in when they begin the beginning. When they begin the beginning.
זהו, אמרנו וקיימנו. מי יכול עליך, פרנק סינטרה? אתה טוב מכולם. דורות שלמים גדלו עליך. ממלחמת העולם השנייה ועד לפני כעשוריים, אפילו היום אתה מוכר היטב. שימו לב לדיקציה שלו. אפשר להיית כל אות כשהוא שר. כל אות אפשר להיית. When they begin, they begin. כשהם מתחילים, כן, הבטחות הנפלאות. הדברים שבסופו של דבר לא מתממשים. בואו נעבור ל-Foreign Policy. הסיפור מגיע למקסיקו. מקסיקו, אתם יודעים, כל הוויכוח הזה בין טראמפ עם המוני הפליטים שנקבצים על גבול מקסיקו, ארצות הברית, והוא רוצה חומה, וננסי פלוסי רוצה גדר, והוא צריך 5 מיליארד דולר, והיא לא מוכנה לתת, ו... הממשל, סיפורי ילדים, אבל הדברים האלה הם אמיתיים לגמרי. וגם מקסיקו היא לא בדיוק משכנה גדולה. אולי רק נזכיר מההיסטוריה שחלקים גדולים ממקסיקו, אני מדבר על אריזונה ועל ניו מקסיקו ועל טקסס, עד 1848 היו של מקסיקו. זה היה חלק מהירושה הספרדית. ואז האמריקנים פשוט כבשו ולקחו. זה הכל. הם אחר כך אמרו, מה אתם רוצים? שילמנו כסף. למי הם שילמו כסף? לנשיא מקסיקו נתנו 2-3 מיליון דולר, שיחיה יפה עד יום אותו האחרון, יהיה מוקף בפילגשים, בזונות, בכל מה שנשיא מקסיקני אז, אני לא מדבר על היום, אהב, ונגמר הסיפור. סיפור קשה מאוד. אבל מקסיקו של היום, גם היא עדיין גדולה ביותר, אבל היא לא עוזרת לפליטים הנאספים על גבולה, כדי לחדור לארצות הברית ולשבור שבר. מה עושה מקסיקו? היא מעניקה להם ויזות הומניטריות. מהי ויזה הומניטרית? אתה יכול להיות במקסיקו ולשבת על יד הגדר האמריקנית, עד שהוויכוח בין פלוסי ל... הנשיא יסתיים, ואז תמצא פרצה ותחדור פנימה. אבל היא לא מאפשרת להם לעבוד במקסיקו, או ללמוד במקסיקו, או להנות מאיזה שהן הבטחות אחרות, מפני שאז הם הופכים להיות מה שנקרא בשפה הדיפלומטית public charge, נטל על הציבור. זהו מונח שהשתמשו בשלטונות המנדט לגבי יהודים שרצו לעלות לארץ ישראל. תארו לעצמכם. הממשלה המקסיקנית, במילים אחרות, מתנערת מהאחריות שלה תחת החוק הבינלאומי. כי החוק הבינלאומי אומר, הם פליטים, אתה חייב להתחשב בהם. סיפור ישראלי, Foreign Policy, מעלה את סיפור הפטריארכיה היוונית. הסיפור הוא כזה, הפטריארכיה היווני בארץ ישראל, של הכנסייה היוונית אורתודוקסית, לא בכוונה, תקשיבו, בלי כוונה, מוכר אדמות למתיישבים הישראלים בארץ הקודש. הוא הקורבן של זיופים והתקפות בידי ישראלים קיצונים. טוב, המאמר מבאר, ויש בינינו הישראלים, לא חסרים ישראלים מכוערים, אבל עד כמה המאמר הזה מדויק, זה דבר שעדיין דורש בדיקה. זה לא אוטומטית לקבל את זה. סיפור אחר מגיע לסוריה. ככל שהמלחמה בסוריה הולכת ונרגעת, רבים הסורים ששבים הביתה. בסדר? אוקיי. אבל פה המחכה להם הפתעה מרה כמוות. השלטונות, תופסים אותם ומתעללים בהם, וחלק מהאזרחים נעלמים וחלק נרצחים, ומה לא קורה להם. עכשיו רשויות האום מנסות להתערב, אבל סוריה מוגנת לגמרי. זאת אומרת, אסד יכול לעשות מה שהוא רוצה. Reader's Digest, בואו נעבור ל... זהו ירחון שנכנס לכיס, הוא קטן נורא, והוא נועד לנהגים בארצות הברית, לכל מיני אנשים שבשעת ההפסקה רוצים לקרוא משהו באנגלית יותר קלה, נקרא לזה כך. הם לוקחים מאמרים מכל העיתונים בעולם, ואז הם כותבים אותם מחדש באנגלית קלה. כי אנגלית יכולה להיות שפה מאוד 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 קשה. עם אנגלית גבוהה מאוד שאתה שובר שם את הראש. עכשיו ככה, הם מדברים על יתרי יד ימינם. על ה... שמאלנים שבינינו, אבל שמאלנים רק מבחינת היד, כי צריך להבין את זה. יש כאן אצלנו ברשות השידור מישהו שהוא ימני שבימניים, אבל הוא שמאלי ביד. וכשאמרתי לו באיזושהי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, אתה שמאלי, אז הוא הסתכל עליי בזעם ואמר לי, רק ביד, רק ביד. אז אנחנו מדברים על אלה. ו10% מן האוכלוסייה הם יתרי יד ימינם. הם לדעת רבים הם יותר יצירתיים מהרוב, אבל הם גם נוטים להפנמה. זאת אומרת, שום דבר לא מגיע בחינם. המיתוסים הקשורים אליהם אינם מקובלים על חלק מן החוקרים. זאת אומרת, זה לא לפה ולא לשם, וזה לא לגמרי מדויק. מי שמתעניין בבעיית יתרי יד ימינם, זה המקום שהוא יחפש אותם. עכשיו, מיתרי יד ימינם, באופן טבעי לגמרי, אנחנו עוברים לאורנג אוטנים. מה טבעי כאן? שום דבר לא טבעי. אבל זה מופיע בעיתון, ולכן הבאתי לכם. ישנם שלושה סוגים של אורנג אוטנים. שלושה. א', האורנג אוטנים של בורנאו. הם מעדיפים ללכת על פני האדמה במקום ללכת על העצים. הסוג השני נקרא... האורנגוטנים הסומטריים, הם באים מסומטרה. יש להם שיער פנים, אתם יודעים, אדמדם כזה, ארוך, שמכסה על העיניים ומכסה על הכל, והם מאוד מאוד ידידותיים, הם מאוד קרובים אחד לשני, ואוהבים להתחבק, וגם, בכלל, אורנגוטן הוא לא חיה טרף שטורפת בשר, וקל מאוד לטפל בהם. זאת אומרת, מה זה קל? הם נחמדים, אבל להחזיק אורנגוטן בבית, אל תעשו את זה, כי הוא ירוס לכם את הבית. התפיסה שלו לגבי סדר היא לא התפיסה שלנו. הסוג השלישי נקרא תנו לי לקרוא את זה נכון, טפנולי, זהו. הטפנולי מתגוררים ביער יחיד בסומטרה. לפני כ-100 שנה, תקשיבו טוב, כאן החלק העצוב, הם מנו כ-230 אלף אורנגוטנים. צוזמן, ביחד. היום נותרו קצת למעלה מ-100 אלף. קצת למעלה מ-100 אלף קופי בורנאו, 7,500 קופי סומטרה, ו-800 קופי טפנולי. 800. זאת אומרת, המחלה הכי קטנה שתתקוף אותם, הגזע הזה הלך לאיבוד. והאסון הגנטי הוא גדול. גדול. סיפור נוסף, נותרו בעולם רק 4,000 ג'ירפות נוביות וג'ירפות קורדופן. הן בסכנת הכחדה. צדים אותם, האויב הגדול ביותר שלהם זה האריות צדים לאוכל. אבל להקת האריות יכולה לסבוע מג'ירפה לשבועיים שלושה ואולי יותר. האדם צד אותם בשביל הזנב. בהרבה מקומות באפריקה, אם יש לך זנב של ג'ירפה, אתה איש חשוב. למה? ככה. אל תחפשו היגיון. וזה עולה להם בחייהם, כמו שהאמונה המטומטמת הזאת בסין, שאבקה שתחנו אותה מקרן של קרנף, היא בעלת יכולות פנטסטיות, יכולות מיניות פנטסטיות. לא עוזר שום דבר, משמידים אותם בשביל הקרניים. National Geographic, גיליון פברואר, ממש האחרון שיצא. מאמר ארוך ומזעזע על אתר קבורה פולחני, שבו נמצאו שרידיהם של 269 ילדים שנרצחו פולחנית על ידי ציוויליזציית צ'ימו לפני 500 שנה. זה המקום קיים בפירוש של היום. כמה עשרות שנים לפני בו האירופאים מגיעים כבר ב-1492. התיארוך כאן הוא פחות או יותר שנת 1500. זאת אומרת, זה הפרשים של ימי חייו של אדם, אפילו בתקופה ההיא. מדוע הם נרצחו? כמתת לאלים שמונעים מתרבות הצ'ימו גשם. זה היה אל נינו הגדול, אל נינו הקטן. עשרות שנים לא מגיע גשם. גם באוסטרליה. הרבה שנים לא היה גשם, ודור שלם שלא ראה גשם, נדמה לי שלפני כמה שבועות התחיל שיטפון באיזה מקום, והם עומדים ומסתכלים ולא מבינים למה השמיים מורידים מים. גם זה קורה. אבל שם הם חיו על חקלאות, ועל בשר, והחיות הרי צריכות עשב כדי לחיות, וכל זה נעלם בשל הבצורת. אז זה היה אסון עצום, שבסופו של דבר גם עזר לחיסול הציוויליזציה. והיא שהביאה לטבח הנורא הזה בממצאים הארכיאולוגיים בעולם, אין לו פשוט אח ורע. 269 ילדים הוקרבו כדי להביא גשם, והגשם אין להגיע. זה הסיפור. בואו נראה מה יש לנו בפורין פוליסי, מאמר ראשי. מדוע מדיניות החוץ של בנימין נתניהו רעה לישראל? עכשיו, הטענות הרגילות שאנחנו מכירים אותן, הזדהות הממשלה עם הימין האמריקני, והיא מקנה לישראל הרבה אויבים מהצד השני, הדמוקרטים, ולא תועיל לישראל בשום אופן לטווח הארוך. אני מקווה שכותב המאמר הוא בסך הכל בן אדם, כמונו, טועה. הוא לא חייב להיות מדויק, foreign policy, אבל אל פאיס הספרדי. ישנם היום בספרד מיליוני צמחונים. אולם בשעה שצריכת הבשר בספרד יורדת, תעשיית גידול הבשר עולה. הטענה האידיאולוגית בכל מקום היא שצמחונות פירושה יותר בריאות, ומה שאנחנו המשכיות, מה שנקרא אולי באנגלית, אני חושב, sustainability. זאת אומרת, אני מגדל גזר ואני חי מגזר, אבל גזר אפשר לגדל, ועוד פעם לגדל, ועוד פעם לגדל. אבל אם אני הורג פרה שמביאה עגלים, אז עכשיו היא לא תוכל להביא עגלים, ואני גמרתי לאכול, ומה הלאה? אבל הגזר זה ה-sustainability, זאת הכוונה. חוץ מזה שהצמחונות החדשה נותנת כבוד ליצורים חיים. הצמחונים בספרד מהווים היום 7.8% מהאוכלוסייה. במספרים זה 3,600,000. והשוק שהם זקוקים לו כבר היום מגיע ל-4,400,000,000 אירו. תראו על מה מדובר. שני שליש מהצמחונים בספרד הם נשים, מה פלא שהם חיות יותר, ו-51% גרים בערים הגדולות. זאת אומרת, שלהיות צמחוני זה גם עניין של מידע, אתה צריך להיות יותר משכיל, יותר יודע יותר להעריך את עצמך, ונשים מרסנות את עצמן יותר טוב מגברים בדרך כלל. ברובם המכריע הם בני 20-35, דור ההייטק. זהו. אנחנו עדיין בספרד, בשנת 2018, השנה שחלפה, נעצרו בספרד 600 אנשים שסחרו בחיות מוגנות. הפשיעה מן הסוג הזה, שאני יודע, מביאים איזה גור נמרים. מביאים גור נמרים, והוא גדל עד שהוא מתחיל להפוך את הבית וטורף את עקרת הבית, ו... בעל הבית או שזורק אותו לרחוב או שמתחנן שיצילו אותו ויקחו את הבהמה הזאת לגן החיות, אז גם עושים את זה וגם אנשים אותו, והפשעים מן הסוג הזה עלו ב-20%. ראש ממשלת ספרד, פדרו סנשז, ייפגש עם בית המשפט לזכויות הומניטריות של האיחוד האירופי, ממש בקרוב, בעוד יום יומיים, כדי לשאת נאום תשובה לטענות של הקטלונים בספרד על עצורים פוליטיים הנמקים בבתי כלא בספרד. ובינתיים הממשלה הסוציאליסטית אומרת שמצטה את כל אפשרויות הפיוס עם הקטלונים הדורשים עצמאות. ועל הרקע הזה סנשז מנוי וגמור איתו לסלק את שרידי הגופה של פרנקו מהבזיליקה בעמק המתים. תראו על מה מוכנים לצאת מחדש למלחמה, על איזה שטויות. סיפור אחר, אם בריטניה תצא מן האיחוד האירופי ללא הסכם, האיחוד יגדיר את גיברלטר מושבה. גיברלטר, זאת עלינו לדעת, היא המשך של אדמת ספרד, אבל היא נפרדת ממנה והיא ישר לים התיכון. ושם נערכו קרבות קשים מאוד במלחמת העולם השנייה, מפני שמי ששולט בגיברלטר, שולט בכניסה לים התיכון. אתם עומדים בגיברלטר, אתם רואים את חוף אפריקה. זה מאוד פשוט. מאוד פשוט. זה הסיפור, אבל טוב. סיפור אחר, אנחנו עם דר שפיגל. סיפור באמת שובר לב. צד מזעזע ולא ידוע, לא ידוע, של המשטר של גרמניה המזרחית. בימים הקומוניסטים, גרמניה המזרחית הקומוניסטית. מה הם נהגו לעשות? אם היו מתנגדי משטר, אז היו מסלקים אותם, לוקחים את הילדים ושולחים אותם לאימוץ. ויש מאות 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 תיקים כאלה. וכאן הם מספרים על סיפור שמספר אדם שהיום הוא בן 70 פלוס, על כך שהוא היה ילד בן 6, היה לו אח קטן, ומשחקים על גדת הנהר, ושומעים קריאות בואו, 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 והאבא יושב ובוכה. ושם עומדים אנשים זרים, ואומרים להם, האבא אומר, אתם חייבים ללכת, אני לא יכול להחזיק אתכם, אמא נעלמה, ובזה נגמר הסיפור. והילדים האלה יותר לא ראו את אבא ולא ראו את אמא ולא שמעו מהם, והם היום גדולים ואין להם מושג מה קרה. מי שילחשה באוזני הילד כשהוא גדל שהאמא ברחה למערב ברלין או למערב גרמניה. הילד, הבחור, היום הוא כבר אמרנו, איש גדול, מטיל בכך ספק רב. אבל יש הרבה אכזריות בסיפור הזה. הרבה מאוד אכזריות. והשאלה היא מה אתה עושה. עכשיו התחילו לפעול. חברת פרלמנט גרמני, אני מדבר על הפרלמנט הפדרלי, לא על הפרלמנט המדינתי, מריאם ונט, היא באה ממדינת סקסוניה, והיא הקימה תנועה והקימה צעקות וצרחות שיתחילו לבדוק מה קרה שם. אז עכשיו הם יתחילו ברצינות רבה לבדוק מה קרה להורים של הילדים האלה. נו, אנחנו ברשת בית, חברים וחברות, אנחנו בעוד מסיימים בערך בעוד רבע שעה, פחות אפילו, בעוד 10 דקות, 12 דקות. עכשיו אנחנו עוברים לניו יורק טיימס. אתם רואים, הפכנו את הסדר. והסיפור הראשון ממדור הבריאות, את החדשות הרגילות אני משאיר לרון נסיאל ומיד אחריי והוא יספר לכם, אבל אנחנו רוצים להביא כאן ממדור הבריאות של הניו יורק טיימס, ממש הגיליון האחרון. פיתחו קפסולות רובוטיות בשם סומה. הקפסולות האלה מכילות אינסולין. הן נבלעות על ידי חולי הסוכרת, ולאחר שהן מציבות עצמן מול כותלי הקיבה, הן מזריקות את החומר בעזרת מחטים מיקרוסקופיות. בקיבה יש הרבה פחות תאי כאב, תאי חישה של כאב. האדם לא מרגיש בזריקה בכלל. והיא מיקרוסקופית. הניסויים נעשו עד כה באחברושים ובחזירים. זה קודם כל. והתכשיר, או איך שתרצו לקרוא לו, עבד יפה מאוד. החוקרים מ-MIT, מהרווארד, וחברת התרופות נובו נורדיסק, מדווחים על כך בגיליון העת, כתב העת סיינס של יום חמישי. חוקרים מאמינים כי זה בהחלט יכול להיות פתרון, או פתרון אם תרצו, לבעיית הזריקות בסוכרת, ואולי גם במחלות אחרות. אם אתם זוכרים, לפני שנתיים שלוש דיברתי על כך שלאחר השקעה מאוד מאוד גדולה, פיתחו משאף לסוכרת. ואחרי איזה זמן הסתבר שאי אפשר להשתמש בו. הכל כדי לוותר על הזריקות, מפני שהשאיפה של האינסולין דרך משאף הרסה את הריאות. זה דבר אחד. הניסויים בבני אדם יחלו בעוד שלוש שנים. וכמו שאמרנו, הועיל בכאבה אין קולטני כאב, הזריקה הפנימית אפילו לא תורגש. עכשיו סיפור אחר. מספר בתי חולים בארצות הברית החלו בתהליך של הערכה, תהליך מנדטורי, זאת אומרת תהליך מחייב של הערכה למנתחים שעברו את גיל 70. רופאים רבים לא שבעי רצון מן ההחלטה, ואני נוקט כאן לשון עדינה. בשנת 2015 כמעט רבע מן הרופאים הפעילים בארצות הברית היו בני למעלה מ-65. וזאת על פי נתוני ארגון הרופאים האמריקני עצמו. בשנת 2017, למור לפני שנה ומשהו, למעלה מ-122 אלף רופאים היו בקבוצת גיל זו. זאת אומרת 65 ומעלה. ועדיין פעילים. לגבי מנתחים העניין יותר עדין, מפני שמנתח זקוק לראייה מצוינת. הוא זקוק לדקסטריטי, זאת אומרת גמישות רבה מאוד באצבעות. הוא זקוק למהירות, תגובות מהירות. והערכים האלה יורדים עם הגיל. אין מה לעשות. אין הרי מנתח בגיל 40, כהרי מנתח בגיל 70. אין. לא יעזור שום דבר. עכשיו, בגיל 75 עדיין יש רופאים נפלאים. אבל יש גם רופאים בגיל 75 שמישהו היה צריך להגיד להם, חבר'ה, לכו הביתה. לכו הביתה. אתם גורמים יותר אסון מאשר תועלת. ויש בתי חולים שהיום מוכנים לעשות את זה. חייבים לבדוק ולהיערך, וכאמור, לא כל הרופאים נהנים מזה. לוויתנים שהחרטום שלהם נראה כמו מקור, ביג וייל, צוללים לעומק הגדול ביותר שאנחנו מכירים של בעלי חיים נושמי אוויר. כ-1,600 מטרים פנימה. והם נמצאים מתחת למים למעלה משעתיים. החזרה לאוויר נמשכת כחצי שעה. גם הירידה נמשכת חצי שעה. והם שואבים אוויר כשתי דקות כשהם מעל המים וצוללים בחזרה. מהסיבה הזאת אנחנו יודעים עליהם מעט מאוד. אבל עכשיו צידו כמה מהם בתגים ואנחנו מתחילים להבין הרבה יותר את מה שקורה. בואו נעבור לאינסטגרם. אינסטגרם וחברת האם שלו פייסבוק מעטה ואילך לא יתירו יותר צילומי חתכים. הם הראו כל מיני זוועות. מה שרציתם לראות ראיתם. אז בין היתר גם צילומים של חתכים שאנשים עושים לעצמם או אחרים עושים להם. והצילומים האלה כל כך השפיעו שנער בארצות הברית התאבד בשיטה הזאת. על פי צילומים של פגיעה עצמית. אז אומרת חברת אינסטגרם, בתמיכת כמובן חברת האם פייסבוק, די, גמרנו, אנחנו את זה לא מראים. ואם יש מחזות של אנשים שגורמים נזק לעצמם, יהיה הרבה הרבה יותר קשה למצוא אותם באינטרנט. זה מה שהם אומרים. אבל הילדים האלה, ילד בן 10, נכנס לאינטרנט הרבה יותר טוב מאיתנו. סיפור אחר. יונקי הדבש הזעירים בדרום אמריקה, Hummingbirds, פיתחו מקורים ארוכים וחדים, לא רק כדי לינוק דבש, אלא גם כדי להרוג אלה את אלה. יש שם צילום מעורר זוועה של המינגבירד שדוחף את המקור שלו אל החזה של המינגבירד אחר והורג אותו. האירופאים באמריקה, אנחנו מוצאים אותם באמריקה, בדורות הקודמים לא ייחסו ליונקי הדבש צד אפל, מפני שהתחרות הזאת היא תחרות על מזון, תחרות על נקבות, ומסתבר שהמזון המסוים הזה שלהם הוא מוגבל, אז צריך להרוג אחד את השני בשביל שיהיה לך אוכל. אבל האצטקים ידעו את האמת, ואל המלחמה שלהם היה יונק הדבש, ההמינגבירד. מחקר חדש ומדהים מספר לנו על כניסת האירופאים לאמריקות, דבר שהביא למותם של כ-55 מיליון בני אדם במחלות, כגון שפעת, אדמת, חצבת, כ-90% מאוכלוסיית אמריקה. דיברנו על זה מקודם. השטחים שלא עובדו, חברים, 90% מאוכלוסייה הלכה להזזל, אז אין מי שיאבד את האדמה, והם גידלו, היה להם גם אבוקדו, גם טירס, גם, אני יודע מה, עגבנייה, תפוחי האדמה הגיעו מאמריקה, הרבה דברים, והם חיו עליהם. השטחים שלא עובדו הפכו לצמחיית פרה. לא היה אנשים שיאבדו אותם, לא היה צורך בכל כך הרבה מזון, ואוכלוסיית צמחיית הפרה הזאת לכדה את החום שבא מן השמש, והיא זו שאחראית למה שנקרא תקופת הקרח הקטנה. הייתה תקופה כזאת, בין 1400, כי אמרנו 1492, אז 1500 ל-1900. והיום אנחנו מדברים על אפקט החממה, אבל אז אנחנו דיברנו, אנחנו רואים שהיה גם אפקט הקרח, לא רק אפקט החממה, אפקט הפוך. סיפור אחר קיים היום, כעת. אתר אינטרנטי, המורה למכיני משקאות בברים. הברטנדר. הם מכינים משקאות חדשים. האתגר שלהם, נו טוב, זה נקרא גם אתגר, בוודאי. זה לקחת קומבינציות של כל מיני משקאות אלכוהולים קיימים, להוסיף להם טעמים וליצור משקאות חדשים. שזה דבר נהדר, מי שמחפש ריגוש ויש לו מספיק כסף ללכת לבר או להוציא על הדברים האלה, בוודאי יהנה מזה הנאה גדולה. אבל הדבר הזה יכול להפוך לסכנה, כי סוגים שונים של אלכוהול, ערבוב לא נכון עם הוספת טעמים, יכול להפוך אני לא יודע, לגלולה פראית שיכולה לשנות את ההתנהגות לכמה שעות, או סתם לגרום לנזקים. אז עכשיו האתר הזה נותן פשוט הוראות לברטנדרים, לחברה האלה, מה מותר לערב עם מה ומה אסור לערב עם מה, שלא יהיה אסון. עד כדי כך. טוב, אנחנו עם הטלגרף, וטלגרף, זה סיפור שאני מספר אותו באהבה רבה, מיד תבינו למה. רמת אי סביעות הרצון מג'רמי קורבין, מנהיג מפלגת העבודה הבריטית, האנטישמי, היא הגבוהה ביותר שתועדה אי פעם למנהיג מן האופוזיציה. אז אני מאוד מקווה שעוד מעט הוא יקום וילך. לא שמנהיג מפלגת העבודה הבריטית יהיה אוהד גדול של ישראל, אבל הוא באמת עבר את כל הגבולות. והניסיון שלו להפיל את ממשלת מי לא הצליח. יש לנו את ג'ונג אנג דיילי, זה ביום שישי נודע לנו שזאת השנה הרביעית ברציפות שדרום קוריאה בעודפים גדולים, גביית מס ההכנסה הרבה יותר גבוהה ממה שהם חשבו. ובית המשפט העליון של דרום קוריאה גם החליט שעובדי כפייה, דרום קוריאנים וצפון קוריאנים, שעבדו ביפן בזמן מלחמת העולם השנייה, זכאים לפיצויים. נראה איך יפן תגיב, מה שאנחנו כבר יודעים. גברת קרן בר השמיע את המוזיקה שהשמיע, ואני חייב להסתלק ולפנות מקום לרון, מיד יהיה לנו את יומן השבוע. תודה לאיילת דודי, תודה לקרן בר, אני יצחק נוי, נשמע בשבוע הזה, הבא, מה זה הזה? הבא, בחדר הזה ובתדר הזה. שבת שלום לכולם.